מחלוקת.
אנחנו בשבוע שעבר ראינו את נושא הפרק שלנו, פרק שביעי, שהוא לא עוסק בברכת המזון. ראינו שברכת המזון, או ליתר דיוק בלשון התנאים, שלוש ברכות מקומו בפרק ו' במסגרת ברכת הפירות. הוא מובא בדיון על ברכת הפירות לאחריה. ראינו בצד המשנה, ראינו את מחלוקת התנאים, ראינו בצידה גם את האופן שבו הוא נמצא בתוספתא, ועמדנו על כך שהשורש של שלוש הברכות הוא מדברים ח', ובמוקד של דברים ח' עומדת ברכת הארץ. כלומר, בזיקה זה קשור פשוט מה שהיה בדקות האחרונות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ, אנחנו ממנה מוצאים את לחמנו, בזה את הפכה תוך הלחם, זה מתקיים. אבל אנחנו צריכים להודות לו על הארץ, החלק האנושי, ואנחנו צריך להודות לו על הארץ. וזה עיקר ברכת המזון, הוא כנגד פן תאכל ושבעת ושכחת, ואכלת ושבעת וברכת. זה דברים שראינו בשבוע שעבר. שפה היום בואו נתחיל קצת להתחיל להתבונן בזימון, שזה הנושא של פרק ז', פרק ז' עוסק בזימון. וכאן בעצם ברכת המזון הופכת בלשון התנאים, יש המון בלבול בין כתבי יד, שתדעו, אם אני מדבר על ברכת המזון או על ברכת הזימון, כל מיני ברייתות. מי שיעיין בברייתות בתוספתא ויראה שם גם את הסיכומים הארוכים של פשאול לידרמן, הוא יראה שברייתות שכתוב בברכת המזון ובמקורות מקבילים כתוב ברכת הזימון, וכאלה שכתוב ברכת הזימון כתוב ברכת המזון, מתעורר איזשהו בלבול מסוים בין המושגים. אבל מה שמבט ראשון כאילו עולה בבירור, שברכת המזון זה אדם שאכל, הוא מברך על מזונו. ברכת הזימון, כל ענייני הפלשון הפתיחה של המשנה, שלושה שאכלו כאחד, זו ברכה שנעשית על ידי חבורת אוכלים. וקצת בשביל לעמוד על הרקע של זה, אנחנו צריכים גם לחזור קצת לפרק ו' וקצת להיכנס לתוך עולם האוכל והארוחות. פרק ו', ואז נוכל להבין את התשתית של ברכת הזימון מבחינת היסודות שלו פשוט בתוך עולם האכילה האנושית. הזכרתי קודם בשיעורון הקודם איך שותה מים לצמאו מבחינת הקטגוריה שלו מייצג במשנה את הצורך הביולוגי ולענות לו מים לצמאו. אבל יש במשנה שם בבירור שתי חטיבות בולטות שמייצגות ממש שתי אכילות אנושיות שונות. דומה גם שמערכת הברכות שלהם קטגורלית היא מערכת ברכות שונה לחלוטין. כי אנחנו דיברנו בשיעורון הקודם, גם בשבוע שעבר, על העולם של ברכת הפירות, שנמצא מאוד מאוד בולט במשנת ברכות פרק ו'. בתוך הפרק הזה יש חטיבת אמצע שמתארת, עוזבת את ברכת הפירות, ועוברת באופן מאוד מאוד ברור לתאר את חטיבת ברכות הסעודה. אם תסתכלו בפרק, אם הוא עומד לפניכם, עד משנה ד' זה באופן בולט ברכת הפירות. המשנה הראשונה עוסקת בכיצד מברכים על הפירות. המשנה השנייה מתארת הדיעבדי, מה קרה אם ברכת אחרת מאיך שכתוב במשנה א'. משנה ג' מתארת מה מברכים על דברים שאין גידולה מן הארץ או שהם מיני כללה. משנה ד' מתארת היו לפניו מינים הרבה, על איזה מהם הוא מברך. עד כאן חטיבת ברכת הפירות לפניה. ממשנה ה', תרשו לי להציע עד משנה ז', אנחנו אומרים שלום. אנחנו עוברים לחטיבה שאפשר לחוש שהיא עזבה את הפירות ועברה למסגרת חדשה, כאמור ברכות הסעודה. וכשמתבוננים בחטיבה הזאת, אנחנו יכולים לראות את המאפיינים הבולטים של סעודה, איך שמתוארים פה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו גם יכולים לראות שחלק מהנושאים שנידונים כאן כבר נדונו בברכת הפירות, ולראות עד כמה הדיון דיון אחר לגמרי. ברך על היין שלפני המזון, פתר את היין שלאחר המזון. ברך על הפרפרת שלפני המזון, פתר את הפרפרת שלאחר המזון. ברך על הפת, פתר את הפרפרת, על הפרפרת לא פתר את הפת. פה אנחנו מגלים מסגרת בסיסית של סעודה שיש בה מנות. שולחים לקפיטריה אפילו באוניברסיטה וקונים את המנה הבסיסית, מה מקבלים? מנה עיקרית שהשניצל לפחות שוקל X גרם שאגודת הסטודנטים סיכמה איתם, נכון? ופחממה וירק, נכון? משהו כזה. ארוחה יש בה כמה מנות. אתה יכול לאכול תפוח. כלומר, ברכת הפירות, כשמסתכלים עליה, אתה אוכל פרי אילן, אתה אוכל, תברך. כאן מתחילים לחוש שיש פה מנות, מה שמשנע אותך ממנה למנה באופן ברור זה היין. היין הוא המסגרת שכאילו מבדילה בין המנות. יש פה, ואני מציע, אני חושב שכבר עברתי על זה שיעורים פה, אני פשוט לא זוכר מה אני מלמד איפה, ואני חושב שכבר דיברנו על זה. אפילו את המדינים שלי מחייכים, ואני יודע שהם קולטים שכבר דיברתי על זה. בסדר, למזלי הם גם שוכחים. אני גם שוכח. אבל אתם תראו עד כמה המסגרת הבסיסית של הסעודה, איך שהיא מתוארת פה, יש בה יסודות נורא קרובים למה שלנו מוכר רק מלילה אחד בשנה ואולי לסדר. ואפשר לראות שיש פה כמה מנות. יש לפני המזון, יש לאחר המזון, וממילא גם יש בתוך המזון. יש פה לפחות שלוש מנות. גם היום מי שאוכל דינר בבית, והוא גדל אצל בית אמריקאי, רואי לשמור כמו שאני גדלתי, אז יש בדרך כלל בתחילת הארוחה איזה פרי או משהו, אמא שלי, תמיד אתה נותן, כן? בבית כבר לא עושים את זה. תמיד היה איזה פרי, איזה משהו ככה, להתחיל את הארוחה, איזה מתאבן, כן? מנה עיקרית, ואם אתה כאמור באת מבית מהוגה, אז גם יש בדרך כלל איזה מנה אחרונה, אז יכול להיות גם קוסטייך, אבל יש כאילו כמה מנות, פה מאוד מאוד בולט, המנות שיש כאן, יש יין עם כל מנה, יין לפני המזון, יין בתוך המזון, יין לאחר המזון, יש פה פרפרות, יש פה, הפת לא נחלת לבד, ומי שהופך להיות פה, מי הגיבורים, היין והפת, הם אותם שניים שיש להם ברכה יוצא דופן. כלומר, אני חוזר לתחילת ברכת הפירות, על פירות האילן אומר בורא פרי עט, חוץ מן היין, שעל היין אומר בורא פרי הגפן, ועל פירות הארץ הוא אומר פרילה, חוץ מן הלך הפת, שעל הפת אומר המוציא לך מן הארץ. השניים שיוצא דופן, יוצא דופן בפשטות. אני יודע שהבבלי מחפש הסבר אחר, אבל הפשטות היא כי הם מרכיבי סעודה, הם יוצרים מסגרת אחרת בכלל של שתייה ואכילה, ולכן הם זוכים לברכה מיוחדת. ברמז, הבבלי חושב כי הם דגן תירוש ויצר, כך הבבלי חושב. אבל האמת היא שזה גוף ההסבר של התורה גם כן. למה תורה מציינת את מיד אני סליחה?
אולי הלחם זה
אז אני לא לא דגן באופן מובהק הוא כמו התורה שמציינת את עיקר מזון האדם דגן תירוש ויצהר אז ההסבר הוא פשוט דגן זה הלחם תירוש זה היין ומה היצהר מאפשר לא שותים אותה ומה היצהר מאפשר בדיוק בישול כלומר עוד מה שתואר קודם בני אדם מבשלים בני אדם הם את רוב מזונם צריכים להעביר אותו תהליכי תירוש ועיבוד השמן בלעדיו לא יכלו לעשות את זה לכן הגמרא כשהיא חושבת דגן תירוש ויצהר אז היא שואלת בברכות למה אין לו ברכה מיוחדת זה ברור שזה מה שעומד לה בראש דגן תירוש ויצהר מצד שני התשובה היא גם אומרת כי הוא לא רואה לשתייה הגמרא אומרת כמו תרופה לא מברכים על תרופה ופחות או יותר התשובה כלומר זה ממש אלו מרכיבי המזון העיקריים הם יוצרים את הסעודה האנושית לא, לא, לא הפירות וזה מאוד מאוד בולט שגם תראו את השפה משנה ד' מדברת על נושא נורא דומה לנושא של משנה ה' משנה ד' מדברת על מה זה? לא הבנתי אני אגמר המקום כנראה טוב, אז השיעור הזה לא יפלט בסדר? לא נורא כן, כנראה נגמר המקום בזה בסדר? אקוס פוקוס יש מקום בסדר? זה היה שיעור של סבא שלי, אז הוא היה מדבר ארוך, פיניתי שעתיים בלחיצת כפתור, לא לדאוג, יש לי עוד עותק של זה. אבל זה היה טעות שלא בלקתי כל זה. בכל מקרה, נחזור לעניין שלנו, כן? תראו, משנה ד' ו-ה', יש להם כמעט אותו נושא, ותראו איזה הבדל שפה. היו לפניו מינים הרבה, מה הכוונה? אתה הולך לאכול יותר מדבר אחד. זה הנושא. איך מדברים עליו במשנה ד'? על מי מהם לברך ראשון, כנראה לכולם יש אותה ברכה. יש לך כמה פירות, על מי מהם נגיד את הברכה קודם? נגיד קודם דווקא לבחור אחד או אחר. זאת השפה של, 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 של משנה ד', אבל במשנה ה', הפרח על הפת, הם יאכלים יחד. זה לא מינים הרבה, תאכל גם את זה. אוכלים אותם כמסגרת אחת, ופה תכונת הפת.
היא בולטת, שהיא אצלם, זה מה שהסעודה היא נעשית סביב הפת. תזכרו גם שאין להם סכום באותו זמן. רואים פה, רואים פה אכילה שונה לגמרי, סליחה?
מנקבים חומוסות.
כן, רואים פה אכילה שונה לגמרי בתוך משנה ה'. כן, אני עובר למשנה ו'. סליחה?
מה זה פרפרת בדיוק?
מה זה פרפרת? מה דעתך?
זה כל מיני אפשרויות, אבל...
אז אפשר ליברמן מדבר על זה בתוספת הכפשוטה. בפרק ד' יש... אני תכנן להקריא לכם את זה תכף, בסדר? תראה מה, תחכה עד שאני אגיע לתוספת. בואו נעבור רגע למשנה הבאה, משנה ו'. היו יושבים לאכול, כל אחד ואחד מברך לעצמו, עשה בו אחד מברך לכולם. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, לאחר המזון אחד מברך לכולם. פה יש מאפיין שני של סעודה שאוכלים יחד, כמה אנשים. אני חוזר לאוכלת ערב המיתולוגית של אמא שלי, חוץ מכל המנות, גם כולם צריכים לבוא לשולחן באותו זמן. בבתים מתוקנים, במיוחד באמריקאים, אוכלים בלילה את הסעודה העיקרי, כולם, כל היום, כל אחד איפה שהוא היה, חוזרים הביתה בערב, זה מפגש משפחתי. אחד מהדברים שנורא בולטים, שאנשים אוכלים לבד, מה בדרך כלל הם נוטים לעשות?
נוטים לבד.
לא, אנשים אוכלים לבד, מה הם נוטים לעשות?
קוראים זה.
נכון. בול, תודה ג'ולי. למה הם עושים את זה? כי הם מסמידים, צריכים לנצל את הזמן? כי לא נעים לאכול לבד. הספר כאילו גואל אותך מהבדידות. אתה אוכל עם הספר, יש עוד מישהו בחדר, כאילו. אני בטוח שזה ככה. זה לא נעים, כלומר... גם היום ראיתי בישיבה בחור שהביא את ארוחת צהריים לבית מדרש עם ספר פתוח אחר, אז למה אתה לא אוכל בחדר אוכל? לא יודע, בא לי. אבל אז עושים את זה אנשים שהם לא מסמידים, כי זה לא נעים לאכול לבד, כי אוכל הוא מסגרת חברתית. סעודה לא אוכל, תפוח תאכל לבד, אבל סעודה, סעודה היא מסגרת שהיא חברתית. יש באכילות צירוף בין אנשים, בתרבות האנושית הזכר קודם, יש את הארוחות העסקיות. אתה בביזנס, נכון? עדיף לדבר אחרי ששתו קצת ואכלו קצת. לא, רומנטיקה נעשית על בסיס של ארוחות משותפות. זוג יוצא למסעדה, זה מאוד... האוכל הוא לא... המים, אני חוזר, שותה מים לצמאו, תיקח אינפוזיה. אבל אוכל, אוכל הוא הרבה יותר... וזה התיאור הבסיסי ביותר שיש כאן מתוך המשנה עצמה. בואו אני אקריא לרגע את התוספת בפרק ד' שזו תוספתה של פשור ליברמן, לפחות כותב עליה שאין בה הלכה. בסך הכל מתארת את המסגרת של הסעודה. התוספתה אומרת כיצד סדר סעודה, היא מתארת סעודה, איך היא נראית. וכאן צריך לקחת בחשבון שזה לא המקום היחיד שהתוספתה שואלת במסכת ברכות כיצד סדר. ככה למשל בפרק ה' הלכה ה' היא שואלת כיצד סדר הסב, יש כללים, מי יושב איפה. דרך אגב, אם דיברנו על זה שבסעודה אוכלים יחד, פעם יצא לדבר עם איזה פסיכולוג ששיתף אותי בתובנה שהארוחה גם אם לא אוכלים בשולחן עגול. רב חיים מבריסק היה בבית שולחן עגול. הגדה אומרת כי הוא רצה שכולם יהיו שווים. היינו בשבת באיזה שמחה משפחתית והיה שולחן עגול, כל הילדים אומרים איזה כיף, כולם רואים את כולם, כולם עם כולם. ותחשבו על השולחן המלבני בבית של רובנו, יש ראש לשולחן, יודעים בדיוק את הדרג, מי שבראש הוא כנראה איש מאוד חשוב לפי מקום הישיבה, כאילו יודעים את המעמדות, הסוציולוגיה של המשפחה היא יוצאת בתוך השולחן. בכל מיני סמכות יש head table של אמריקאים יותר מאשר אצל ישראלים, כאילו אתה יודע המון מהם איפה שאתה יושב, כאילו יש כללים איך מסבים, מי מסב איפה אתה יושב, זה הכללים, place card קוראים לזה באנגלית, כן? אז כאן בואו נחזור לכיצד סדר סעודה.
רגע, בסין, הילדה שלי בסין, בסין זה מאוד מאוד מושתת, אני חושב שהתרבות מי בראש ומי הביג צ'יז שם, כן? גם בשולחנות עגולים תמיד ידעו איפה יושב, אני לא הבנתי, אבל כולם שם ידעו בדיוק איפה לשבת כדי שכשהוא מגיע הוא יושב בדיוק באותו מקום, אפילו בבור.
מדהים, עד כדי כך, על הברייתא שכיצד סדר הסב, הגמרא במ"ג היא מביאה שהיה בזה מחלוקת בחכמי ישראל וראש הגולה. אז אמרו לעשות כמוהו, כי הוא בטוח יודע את הנימוסים. הוא כאילו מבין בתרבות האנושית של הסוציולוגיה של המקומות הישיבה. אז התוספתא אומרת כיצד סדר סעודה, בעיקר חשוב לי כתשתית לפרק שלנו, שאומר לברך יחד, להבין שאוכל אוכלים יחד. ארוחה היא מסגרת מקבצת, היא מסגרת שקושרת אנשים זה לזה, היא יוצרת חבורה של אנשים. כיצד סדר סעודה? אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים. קודם כל כבר, מהי ההנחה? יש אורחים, כן. עד עכשיו דיברתי שהם קוראים למתבגר, מגרדים אותו מהמחשב, שיבוא לארוחת ערב. לא, יש אורחים, גם אצלנו בשכונה, שמזמינים אחד את השני. אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים, וגם בקתדרות, עד שיתכנסו, נתכנסו כולם. יש פה תיאור ברור של הרגשה, של מפגש. זה מה שאוכל מהווה, מפגש. נתנו להם לידיים, ואני חוזר על ה... תזכו בליל הסדר. כל אחד ואחד נוטל ידו אחת. למה הוא נוטל ידו אחת? כי בשלב הזה אוכלים רק עם יד אחת. למה? כי הם עדיין לא... לא מסבים. הם כאילו בשמורגסבורג, הם עכשיו, מבחינתנו אומרים, הם הולכים, הם לוקחים את האגרוז, אני לא יודע, את מה שמגישים, מקסמים. בזמן חזל, לשבת היה אקוויוולנט לבזמננו ללכת, כן? זה חוסר קביעות, אוכלים עם יד אחת, ולכן נוטלים ידיים יד אחת, מזגו להם את הכוס, כל אחד ואחד מברך לעצמו, למה? כי מסגרת, זה גם במשנה, כי עדיין אין חבורה שנוצרה. אפשר להגיד שהם יצרו מפגש בין האנשים כדי שיוכלו לברך יחד, משום שעדיין כל אחד לעצמו. הביאו לפני פרפראות, אני חוזר למנות, בסדר? כל אחד ואחד מברך לעצמו, בהקשר הזה רק פשט משנה בפסחים, שהביאו לפניו מטבל עד שמגיע לפרפרת הפת. אז הפירוש המקובל היום בין פרשני המשנה על דרך ההיסטורית היא שהיות ויהיו כמה פרפראות שהיו נותנים, פרפרת הפת היא הפרפרת האחרונה שאחריה אוכלים את הפת, לכן נקראת פרפרת הפת. זה הקרפס, מה שהפך אצלנו ל... צנון או פטרוזיליה או דונפפון או תפוח אדמה שאוכלים בקצת במלח. זה היה, זה first course, היה פרפראות. כמו שאוכלים למסעדה מזרחית, ומה שמים לך לשולחן? ישר, שמים ארבעה סוגי סלטים, משהו לשתות, פיתות, אחרי זה גם משלמים על זה, אבל זה תרבותי. יעלה לדעת שבנם בא ליד שולחן והמלצר מביא תפריט והוא מחכה לשמוע מה אתה רוצה, או שהוא רק יביא מים אם תבקש. לא, כאילו זה עניין תרבותי שלם, הכל מקהלה. עלו והסבו. וכאן יש שינוי כפול. א', מחליפים מקום. נכתב על זה גם, האם העלו מסמל קומה שנייה, אבל הם עוברים לטרקלין, שנקרא כך, משום שמתחבא בו המספר 3, כי יש בו 3 ספות הסיבה, וכאן כבר מסיבים. הסיבה זה בלשון ימינו to sit around the table. כלומר, פה הם כבר יוצרים קביעות. פה החבורה הופכת לחבורה מלוכדת, מגובשת. הם יושבים בנוח להסב, זה לא כמו היום. אנחנו מנסים להסב על כיסא. כי זה כמו שאנחנו מנסים, מי שכמוני לא נעשה ביזנס. אנחנו מנסים לישון על הכיסאות האלה של האקרנלי קלאס. זה באמת לא נוח, תאמינו לי. אני צריך לטוס עוד מעט, אבל אני כבר יודע שאני לא, זה יהיה לא נוח. כן, הם היו מסירים לספת הסיבה, היו שוכבים במיטה, בנוחיות, משוחררים. הם חושבו שהתנועה הזאת, תנוחה הזאת לאכול היא מזעזעת, כי בטן שלך מקופלת. והיו ככה בכיף, כן? ואז נתנו להם לידיים. אף על פי שנטל ידו אחד נוטל שתי, הנה נטילת ידיים השנייה. למה עכשיו שתי ידיים? כי עכשיו הוא הולך לאכול באמת. אם הידיים ככה הוא הולך לקרוע את הבשר או את הלחם. אז הוא נוטל לשתי ידיים. מזגו להם את הכוס, אמרנו, עוד מנה, עוד כוס, נכון? אף על פי שברך על הראשון וברך על השני, הביאו לפני פרפראות וכו', ואחד מברך לכולן. ופה גם היה הכלל מתי נועלים את הדלתות. הבא אחר 3 פרפראות, אין לו רשות להיכנס. כן, ורשבג ממשיך, זה מנהג גדול היה בירושלים, פורסים מטפחת על גבי הפתח, איזה דגל כזה, איזה שלט אלקטרוני. כל הזמן שהמטפחת פרוסה, אורחים נכנסים, הסתלקם, אין רשות לאורחים להיכנס וכו'. זאת סעודה קלאסית, כפי שהיא מתוארת בעולם של חז"ל. אנחנו סעודה מעין זאת, במבנה הזה אוכלים בליל הסדר, עם שינוי מסוים שהוא הכוס השני, כי הנה פתאום כוס שאין איתו מנה. לכן איפה הבן שואל לפי המשנה בפסחים? בכוס השני, מה זה? כוס ראשונה הוא מכיר, פרפראות הוא מכיר, מה הוא לא מכיר? הכוס השני מוזר, היה צריך לטול ידיים ולהביא ולעבור למה שיש פה. לכן הבן שואל, פעם הראשונה שהוא לא מבין מה הוא רואה, כי הוא מיוחד.
אבל זאת סעודה קלאסית. בידידינו המאפיין, אני רוצה לסכם, החשוב ביותר הוא הדגש העצום, זה בולט פה חבל על הזמן, שסעודה היא מסגרת שאוכלים אותה אנשים שהם מתגבשים אחד לשני, הם מסיבים יחד, הם מתקשרים אחד לשני. על זה בנוי רעיון הזימון. אם הם אכלו כחבורה, אז מה הם עכשיו צריכים לעשות? הם צריכים לברך כחבורה. הייתי אומר שאם סעודה זה מפגש בין בני אדם, אז סעודה היא גם מפגש עם מי שנתן לך את האוכל, מפגש עם האלוקים. והם, היות והם פגשו אחד את השני, הם יצרו איזה חבורה. אז עכשיו רעיון הזימון אומר שאנחנו גם נפנה לאלוקים, אנחנו נכלול במפגש הזה ברכה משותפת לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומרת המשנה שלנו, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. מה פירוש הביטוי לזמן? מה זה לזמן? מה זה לזמן? מה דעתכם? פשוט מה פירוש המונח לזמן? להזמין את מי? אז תראו מה רש"י אומר, אחד את השני. אנחנו נפגשנו לאכול, אנחנו גם נפגשים לברכה. אומר רש"י, להזדמן יחד, הם מזמינים אחד את השני לצירוף ברכה בלשון רבים. בואו נברך, בואו לא נברך כל אחד לבד ימלמל, בואו נעשה את זה ביחד. יש עוצמה לברכה המשותפת, בואו נעשה את זה. כן, מי פה רוצה להגיד? את רוצה? כן,
כאילו כמו שאמרו על התוספת, זה מאוד
טבעי שזה יהיה כך, כאילו,
כשהם התחילו את זה גם עם בחר אחד.
נכון.
אם אתה מברך,
כאילו,
התחלה, הברכה
הראשונה, כאילו,
הוא אחד,
אז הוא... מצוין.
מבחינה...
כן. עכשיו, פה ברשותכם, אני רוצה להצביע על הבדל לשוני עמוק בין פרק ו' לפרק ז'. אחד מהתורות הגדולות לסבא שלי על הפרק, איך בשיעורים לזכר הוא אמר, יש שיעור הפרק על זימון שהוא בעצם עובר כמעט על כל הפרק, כלומר דף אחרי דף הוא בונה, והוא בונה רעיון אחד. אז בואו היום ניתן איזושהי תמצית של הרעיון הזה, הוא ילווה אותנו. תסתכלו בפרק ו', במשנה ו', כתוב היו יושבים לאכול כל אחד ואחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולם, בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, לאחר המזון אחד מברך לכולם. פה יש ביטוי של כל אחד ואחד מברך לעצמו, לעומת ביטוי שהוא אחד מברך לכולם. מישהו מברך בשביל האחר. אצלנו בפרק הביטוי הזה לא מופיע. יש ביטוי אחר. מה הביטוי שיש לנו? חייבים לזמן. הם צריכים להזמין אחד, אנחנו מיד נראה את זה במשנה ג'. כן, כיצד מזמנים? בשלושה אומר, נברך. מה זה זימון? זימון זה לא נראה שזה לומר את הברכה עבור האחרים. מה זה הזימון? זה להזמין, לברך ביחד. אני לא יודע אם יש לכם מאבקים בשולחן השבת, אצלנו בבית, זה פעם ככה, פעם ככה, תלוי ביכולת לעמוד מול הילדים. אני מאוד אוהב שיברכו יחד בשירה. זה נראה לי ככה נכון לברך ברכת המזון, בטח שאין זימון בבית. וילדים לא אוהבים את זה, מסיבה פשוטה. זה מעריך את ברכת המזון, כן. אין להם כוח. זה... לפעמים אומרים, אבא ואמא, אין לו כוח, אפשר לברך לבד. לפעמים מפריע לי נורא. אני, בגלל שאני רואה קצת, אולי מדי ליברלי, אז אני לא מהיר, אבל מפריע לי שהם קמים לפני שכולם גמרו לברך. כאילו, יש לי איזושהי תחושה שצריך לברך ביחד. כן, אבל זה לא פשוט. אני כאילו, מניח שחלקכם גם מתמודדים עם בית שאלות כאלה בבית, כן? כי לא רוצה כמה שיותר מהר לברך. זה דילמה דומה שהוא קם באמצע אוכל והולך עוד פעם. מה המשמעות שילד מתבגר אכל את המנה והלך לספה לקרוא עיתון? שלא אוכלים יחד, הוא פשוט אוכל והולך. לא הצלחנו לייצר מרכז כובד, מגנט שמגנט את כולם יחד. זה בא ממקום דומה. אבל הפרק שלנו, הפרק שלנו לא מתאר שאחד מוציא את חברו ידי חובה. מה שאני רוצה להסביר, לא מדובר פה על מישהו שמברך עבור האדם האחר. זה, אין איזה שום קשר לשומע כעונה, אין איזה שום קשר למישהו שמברך עבור אדם אחר. מושג כזה אומנם מוכר ככל הנראה בזיקה לברכת המזון בתוספתא, בואו מיד נראה את זה. אבל הפרק מדבר על משהו אחר. הפרק מדבר על בוא נזמין אחד את השני,
ובוא נגיד, בוא נעשה את זה יחד. רעיון הפרק הוא לא להוציא מישהו אחר ידי חובה, רעיון הפרק הוא לאכול כחבורה ולברך כחבורה, זה רעיון הפרק. כן, בבקשה.
האם יש איזשהו דבר מלשון זמן, שהזמן ביחד גם מעבר להזמין?
לא יודע, אני פתוח להצעות. לא יודע, אני אהבתי את רש"י. בקראת הזימון אומר, אנחנו פונים אחד לשני ואומרים ממש כמו שאני אומר לילדים, בואו נברך יחד, בואו נשיר, כן? זה פנייה הדדית שהיא תוצאה, היא המשך של הארוחה יחד. אנחנו מזמנים אחד את השני ומברכים יחד. אני אומר, כדאי לתת את הדעת לביטוי אחד מברך לכולם. האם הביטוי הזה קשור בזימון, הוא משהו אחר? אני יכול לספר שבאותו שיעור בצד אחד סבי הרב סולובייצ'יק מאוד מאוד עובד על ההבדל בין שומע כעונה לבין זימון. הוא נורא נורא מתעקש שזימון זה לא שומע כעונה. מצד שני הוא נוטה לפרש את אחד מברך לכולם כסוג של זימון. כלומר, אם אני פה שולח איזה הערה לחלל האוויר, אולי ההבדל בשפות הוא כי פרק ו' עדיין לא מדבר על זימון, אולי זה באמת הבדל שפה, הבדל טרמיני, אולי אחד מברך לכולם כן רומז לאחד שמוציא את האחרים ידי חובה. ברור בשיעור אצלו שהוא לא חשב ככה, כמו שהוא נטע לקרוא את זה כאותו מושג. ועיקר מה שהוא דוחף שם הוא שיות ואנחנו דורשים הסיבה כדי שאחד יברך לכולם, הוא אמר בשביל שומע קונה מי צריך הסיבה? מי אי פעם שמע על רעיון כזה שאני לא יכול לברך ברכה להוציא אדם אחר ידי חובה אם אני לא מסב? למה צריך את זה? זה מדין שומע כעונה. אם זה מדין שהם מברכים יחד כי הם אוכלים יחד, אז אני יכול לומר את זה. כן, משה.
אני תמיד הבנתי את זה שיש בעיה מאיזשהו סיבה שאין שומע כעונה אלא אם יש
מזומן. זה נראה ממש בדף הראשון. כלומר, אתה פה רומז לירושלמי שאומר שבברכות שקשורות באוכל אין שומע כעונה. למה? מי שאכל הוא יברך. שבלשון מאוד פשוטה זה אומר שברכות של הודעה על אוכל הן צריכות להיאמר מתוך הסובע, מתוך חוויית האכילה. אתה לא יכול למנות שליח להרגיש גויה לתוי, אתה לא יכול שאדם אחר יבטא רגש עבורך. אם זה רק משהו טכני למלמל מילים, בסדר, אבל עוד הוא מבטא איזושהי תודה, אתה חייב בכוחות עצמך לבטא את זה. כן, ועל רקע זה, על רקע זה אין שומע כעונה, אין שומע כעונה. ואז מה זה זימון? אז התשובה היא זימון הוא לא שומע כעונה, זימון הוא ברכה משותפת. עדיין השאלה, יש פה דיון בגמרא, נראה את זה, אני לא יודע מתי, אבל החכם בבור, אדם שלא יודע לברך ואין להם זימון גם שיש שניים, הם יכולים להוציא ידי חובה? כן? זאת שאלה. אפשר ליברמן, אני אמרתי שאני אגש לזה אחר כך, אז בסדר, אז אני רק עכשיו בקצרה, אני אעיר, אפשר לראות מהתוספתא בפרק ה', שם אני אצא את התוספתא של זימון. אז על הברייתא, אני רק אומר את הפאנצ'ליין שלו, בסדר, כי אני אגיע לזה אחר כך. נשים ועבדים, אין מוציאים את הרבים ידי חובתן, הוא רוצה לטעון שהביטוי להוציא ידי חובה זה לא הכוונה זימון. הכוונה גם לא, סליחה, הפוך. הוא כתוב ככה, נשים עבדים קטנים אין מוצאים את הרבים ידי חובתם, באמת אמרו, אישה מברכת לבעלה, בן מברך לאביו. וזה רוצה לטעון, תקן את עצמי, שאין מוצאים את הרבים ידי חובתם זה זימון, אישה מברכת לבעלה זה מדין שומע כעונה. זה ברכה פרטית, זה בעיקר עולה בבבלי, כי הבבלי מוסיף תבוא מהירה למי שאשתו מברכת עבורו. צריך להבין שהם לא היו כל כך פמיניסטים, והרקע לכך שאישה מברכת לבעלה זה לא כי החליטו על בית שוויוני, אלא כי הוא כנראה לא יודע לברך, ויותר גרוע, בתוך עולם שוביניסטי אשתו יודעת יותר ממנו, ולכן תבוא מהרה על אחד כזה. כך הוא מציע. כלומר, לפי ההצעה שלו יש פה ההבחנה ברורה בין להוציא את הרבים מדי חובתם. עכשיו תראו, זה לא השפה של הגרית, כי מהי השפה? להוציא ידי חובה. אז אולי צריכים לבדוק בשפה של התנאים מה הרושם שעולה, אבל יש פה הבחנה, כן, להוציא מישהו בודד או להוציא קבוצה. אישה היא לא מזמנת לרבים, אבל היא כן מברכת עבור אדם אחר, אפילו אם הוא גבר. כזה נאמר פה, אישה מברכת לבעלה. עכשיו הבא ולי מתלבט בברכות דף חף עמוד ב', האם אישה אחרת ברכת המזון דורייתא. פשט מקורות ארץ ישראל שכן, למה לא? במשנה כתוב שאישה אחרת, למה לא? אז הראשונים שם מייצרים כל מיני הסברים למה אולי לא. אני גם נטייה לחשוב שהמסקנה היא להלכה, שזה אישה חייבת לדורה איתה ברכת המזון. אבל
יש פה הבחנה אולי בין לברך עבור אדם שלא יודע, שומע כעונה, חכם ובור בשון הגמרא, לבין לברך כחבורה, לברך יחד. אולי שני דברים שונים מנם. בכל אופן, זה הפתיח לפרק. שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. אני מסכם. רעיון הזימון קודם כל מתחיל מזה שאוכלים יחד, מזמנים יחד. כן, ואז הפרק עובר, בוא נעשה סקירה למשניות. כן, בבקשה. מי קודם? בבקשה.
אני חשבתי פשוט שכל הלשון ששלושה שאכלו כאחד, כאילו הם ברכו כאחד, כאילו ברגע שאתה מייצר את המשוואה ואתה אומר, אוקיי, בסדר, יש מישהו שמברך לכולם בהתחלה, אז זה מחייב גם שהם יישארו ביחד. זה לא ששומע כל נפש, שזה על בסיס משהו אחר, שמישהו כותב לך משהו, אבל יצרת משהו שהוא...
נכון.
ולכן הם מזמנים, בגלל שהם צריכים, כאילו הם נהפכו להיות אחת, אז ברגע שהם צריכים גם להסכים כאילו לפרק, אז...
מוציאים, כן, עזרה, בבקשה.
יש מקומות אחרים שמזמינים כאילו כדון ברחו, או כמו הפתיח לקדושה, אבל המונח זימון זה מיוחד למקרה הזה.
מקום הזה.
מה זאת אומרת?
ברשותך בוא ניגע בזה קצת בהמשך הפרק. כבר זה משתמע ממשיכה ככה: אכל דמאי ומעשר ראשון שנתלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנבדו, והשמש שאכל כזית והקוטי מזמנים עליהם. אבל אכל תבל ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נבדו, והשמש שאכל כפחות מכזית והנוכרי, אין מזמנים עליהם. כאן המשנה מערבת בעצם שני נושאים. נושא אחד הוא שמה שנאכל יכול להקרין על חובת הזימון, הם מזמנים או לא מזמנים. ודבר שני, זה הדמויות שאיתן אתה אוכל. אם הייתי אומר בלשון הבאה, כתוב שלושה שאכלו, אז קודם כל בוא נבדוק מה הם אכלו, ובוא נבדוק האם הם אוכלים כאחד. כן, זה ודאי לשמש נכון. כן, מה הבעיה בשמש? תני כמה פעמים אני קם באוכל. אני מניח שכל אחד פה זה ככה. כמה זה? 10 פעמים פחות. אבא, תביא זה. השמש הוא כמו, הוא כל הזמן הוא מטייל, הוא הולך, רגע, הוא בכלל מספיק לאכול? השאלה, האם השמש נחשב חלק מהחבורה? האם הוא אכל? כן? לגבי הקוטי והנוכרי, יש להניח שיש פה רעיון דומה. האם אפשר לייצר חבורה שבו האנשים הם לא שותפים לאותו דת, הם לא שותפים לאותו רעיון, שהם חיים באימות, האם זה נחשב כאחד? אבל לפני כן המשנה עוברת, מטפלת באכלו, מה הם אכלו? וכאן היא בוחרת בעצם לומר עיקרון שנראה פשוט, בבלי קצת, כדי להפוך את זה למחדש חידושים, קצת יסבך את זה, והעיקרון אומר, בוא נראה, אם מה שאכלת היה מותר באכילה או אסור באכילה? נכון? זה השנים. אז אם זה היה מעשר ראשון שהתלה תרומתו, וגם דמי, שכנראה בנוי על הרעיון שדמי הוא לא מאכלות אסורות. דמי, מאכילים את העניים דמי. תמיד סבי אגריד היה מסביר שמאכילים את העניים דמי, זה מוכיח שדמי זה לא איסור חפצה, זה חובת גברה להפריש. כמו במילים אחרות, זה לא שבדרבנן אמרו שדמי נחשב כמו תבל, אז איך אפשר להאכיל העניים מאכלות אסורות? אלא בדמי אמרו שאנחנו מתקנים שיש חובה להפריש, ולכן הדמי בעצם הוא לא טבל מדרבנן, ולכן מי שאוכל אותו אוכל מאכל המותר. זה לכאורה עיקרון. אז אתה אוכל מאכל המותר, אתה מזמן, אתה אוכל מאכל האסור, אתה לא מזמן. המשנה כאן בפשטות היא שמה צלע מול צלע, ואם נשאל למה מכל המאכלים בעולם בחרו בדמי מעשר ראשון שנתלה תרומתו ומעשר שני, כדי להדגים את העיקרון של מאכל אסור מאכל מותר, לא יכלו להביא עוד דוגמאות. אני יכול לשלוף לכם מקורות אם כשרוצים יותר דבר מותר דבר אסור, דוגמאות אחרות. אז דומה שההסבר הספרותי במשנה הוא פשוט, כי רצו ליצור הבחנה דקה, אותו דבר, פעם מזמין לה, פעם לא. מה התכונה המשתפת לדמי מעשר ראשון מעשר שני? התכונה המשתפת הוא שהן לא באמת מאכלות אסורות, שיש בהן חובת הפרשה, ואם הפרשת אז אותו דבר הופך להיות דבר המותר, ולכן אפשר לעשות דקה מן הדקה חילוק. הדבר הזה, אם אתה לא פדית אותו המעשר שני, אתה לא יכול לזמן. תבדוק אותו, אותו דבר אתה יכול לזמן. זה הבחנה הרבה יותר טובה מאשר להגיד על חזיר לא מזמנים, אבל מזמנים על...
זה דבר שנראה פשוט, אבל אולי גופה אומרת שיש פה עוד דבר. קודם כל, זה קודם כל תכונת בולטת. אמרתי חזיר, זה ממש נפלט, אני צריך לקפוץ עליי. החזיר לא מזמנים, כי זה בשר. לכאורה צריך דוגמה של משהו שיכול להיות נוגע ללחם. אתה יודע, קודם פתקו, בסדר? כן, אתם מכירים את הסיפור על ישיבה בוחר אחד ששם חלב במקרר הציבורי בישיבה, כתב פרטי, שייך לחיים ינקל, מוחרת הוא בא, אין חלב. טוב, הוא שואל את החבר שלו, מה לעשות? אומר לו, תכתוב לא רק פרטי, תכתוב לא תגזול. הולך, כותב על החלב, פרטי, לא תגזול, חיים ינקל, מוחרת בבוקר, אין חלב. מיואש, אז החבר אומר, תכתוב חלב נוכרי על השקית, מוחרת השקית מלאה. זה, אז לא, יכלו, כאילו, אז יכול להיות גם שהדוגמה היא, כי זה לחם, זה פת, אז... אבל גם יכול להיות שיש פה דבר נוסף, אולי אני דורש, אבל מותר קצת, לא? שזה גם בזיקה לשיעור הקודם, כלומר, השיעורון הראשון של הערב, כן? שאם אנחנו מסתכלים במקראות, בספר דברים, נאחיד בזה יותר באחד מהשבועות הקרובים, שם אנחנו מגלים גם ברכה על פרי אדמה. מגלים שם ברכות שקשורות בפירות וכו'. רק מי מברך את הברכות שם? הקדוש ברוך הוא. ורח פרי ותנך, פרי אדמתך וכו'. איך אתה זוכה לברכה שלו? איך בספר בראשית אדם הופך להיות ראוי לברכה? עשר תעשר. אדם עולם המעשרות. בעולם המעשרות, הייתי אומר, הוא בספר דברים, אני אקרא את זה ממש בקצרה, יש תוכנית לשבץ את זה בלימוד הכולל של השיעור הראשון. אז בספר דברים, נאמר בפרק י' ד', עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה ואכלת לפני אדוני אלוהיך למקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשה עוד גנך תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך למען תירה עולם המעשרות הולך ובטח מעשר שני שמה הוא נועד הרי לעלות לירושלים הוא מסמל את האכילה לפני השם זה מה שהוא מסמל אני אומר, אני אסביר באחד מהשיעורים הקרובים שעוסקים בברכות לפני האכילה בעולם של חזרה, כאילו מה עומד מוכר זה שבעצם הם ימצאו את רעיון הברכה כמעין תחליף למעשרות, זה פחות או יותר מה שקרה שם כאילו, אבל בשפה הפשוטה של ספר דברים אתה לא מברך לפני האוכל, אתה מעשר לפני האוכל והמעשר הזה עושה כמה דברים הוא ראשית חלק מיועדים לאכילה לפני השם וחלק מיועדים לעזרה לחלשים ובלשון התורה באותה פרשה והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כן הוא חלק בנחלה עמך ובספר דברים מאוד בולט שהנתינה לחלשים היא גם ביטוי של התודעה לפני השם של השם הארץ ומלואה כי מה גורם לאדם להתקמצם לא לרצות לא לתת מה גורם לו תחושה שזה שלו. שלי ואם אדם בספר דברים יודע שזה ברכה מהשם ואיך הוא מבטא את זה כי הוא חולק עם אחרים אז הרעיון הגדול של ספר דברים הוא כדאי להמשיך לתת לך כן? כי אתה בלשון פשוטה יודע להשתמש בברכה שקיבלת כן? וזה רעיון שחוזר בספר אז בעצם רעיון המעשרות הוא רעיון שיש לו בשורה שאפשר לאכול לפני השם זה בדיוק עניין הזימון כלומר אתה מדגים דרך האדם שאיסר הוא אוכל לפני השם זאת המשמעות הפשוטה אז הוא גם מזמן לפני השם אדם שאוכל בלי לאסר אז הוא אוכל מאכלות אסורות אז הוא יכול לברך את השם שהוא אוכל בצורה שהשם אמר אל תאכל פשוט זה לא אפשרי זה בזוי זה, 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 זה ארוחה שלא ניתן לברך עליה בלשון הגמרא בבבא קמא בתחילת הגוזל עצים בדף צד"ד בוצע ברך נעץ השם שאתה לא יכול לברך על אוכל שקדוש ברוך הוא אסר לאכול אותו בהקשר הזה אתה כאילו מתאמץ לא לאכול לפני אתה לא חי בתודעה שלפני השם אז מה אתה אומר? רבו ישראל יברך אלוקינו וגם נדבר בהמשך כל לשון הזימון הוא בלשון שייכות אלוקינו איזה זיקה תראו איזה אינטימיות יש בינינו לבינו אז איך אתה יכול? כלומר אולי הבחירה במעשרות היא לא מקרית אלא היא נועדה להמחיש את רעיון האכילה לפני השם שרעיון הזימון הוא בעצם עומד על תשתית את הרעיון הזה שאכלנו מסעודתו של מקום כן, נעבור למשנה הבאה המשנה הבאה אומרת נשים ועבדים וקטנים הם מזמנים עליהם אני רוצה לחזור עוד פעם לדיכוטומיה או להבדל בין לדבר על ברכת המזון לדבר על הזימון שכן כפי שציטטתי קודם המשנה בברכות בפרק ג' אומרת פרק ג' משנה ג' נשים עבדים וקטנים חייבים בתפילה ובמזוזה וברכת המזון
חד משמעית נשים חייבות בברכת המזון. אני חוזר, נלמד את הסוגיה, דבר על הגמרא בדף חף. הגמרא מתלבטת, לא כך כמור, הגמרא לא מסבירה אפילו על איזה רקע היא מתלבטת, זה רק הראשונים מסבירה, אבל נשים הן חייבות בברכת המזון. שלושת הטיפוסים לנשים עבדים וקטנים, שלושתם מופיעים באותה משנה בפרק ג'. פה מדובר על שאלה אחרת, האם מזמנים עליהם, כלומר האם הם יכולים לייצר מה? להיות שותפים ליצירת החבורה. אני אגיד את זה בצורה הבאה. אני לפחות גדלתי בבית גם אמריקאי, גם ליטאי, ברור שנשים ליד השולחן לא מרגישים עם זה שום בעיה, אבל מה לעשות שאצל החסידים ובכל מיני חברות זה לא תמיד היה כך. בפוילין היה אורח בבית, הנשים היו לא אכלות ליד השולחן. סיפר לי סבא שלי שפעם רבי שפירא, מייסד הדף היומי, הגיע לליטא לביקור, והוא התארח ברדין, והחופץ חיים הזמין אותו לאכול אצלו בשבת, ורבי שפירא שהיה פולני וחוסיד, אז הוא התנה את זה שנשים לא יהיו ליד השולחן. אז החופץ חיים אמר, אני צריך לבקש רשות מאשתי, כאילו, ברור שהיא ליד השולחן. אז הוא הלך למיסס חופץ חיים, כן, ושאל אותה, הוא אמר כך וכך, אז היא אמרה להם, אתה מעדיף לאכול איתו מאשר לאכול איתי? שיבו שם לך, גזון תראית, כן? אבל זה כבר, לנו זה כבר מובן מאליו, גם דבר כזה לנו מובן מאליו, החבר'ה החרדים של החברות לפעמים נכנסים לפה, הם מתעלפים. מה יכול להיות שנשים עומדות גמרא ועוד ישים בגברים באותו חדר, כאילו, לא מבינים את זה. זה הרקע הסוציולוגי, אבל הנגזרת הברורה הוא, וזה מפורש בגמרא, שנשים לעצמם ודאי מחצות חבורה. כלומר, אין בזה שום מניעה. הכוונה כאן היא שהיות ואצלם הדומיננטיות, כאילו בראש השולחן ישב הבעל הבית, אז ממילא החבורה הזאת היא חבורת גברים, וחבורה מעורבת זה לא משהו שהם הכירו אותו, וכן לא מזמנים עליהם. אלה זה לא אומר שהם לא חייבות ברכת המזון, זה גם לא אומר שזימון נופקה מנשים, זה אומר שכשהחבורה שיושבת בחדר היא חבורה של גבוה, אז הם לא יוצרים ערבוביה, זה מה שזה אומר. זה לא נדבק, זה לא יוצר חבורה, זה נחשב נגד הנורמות של ההתנהגות, כן.
הרב, נדמה לי שהרב מנסה לנתק...
אני אפולוגטי, סלו.
הרב מנסה לנתק בין העניין של חבורה לבין העניין של ברכה, ו... השאלה היא, עד כמה אנחנו מנתקים את הברכה מהר... למשל, יש עוד פעולות שאנחנו עושים בצורה חברתית. דיינים, יושבים שלושה, רק שלושה, זה צורה חברתית.
יש לך רוח הקודש. אתה יודע שיש לך רוח הקודש?
וואו.
הירושלמי והבבלי, שניהם יש בהם דיון, האם שניים יכולים לזמן? אומר הירושלמי, זה תלוי במחלוקת, האם שניים שדנו דיני הם דין. נסביר את זה כשנגיע. אבל יש לך רוח הקודש, כן.
אין ברכה או אין זימון לדיון. אם אנחנו עושים זימון על משהו חברתי כדי להכניס את שם של השם, או אם כבר מברכים בצורה חברתית, אז נברך יום.
לא, אז
צריכים
לא
מייצרים מהרחב, שרחו
ביחד, אז הם צריכים לסיים ביחד.
הם צריכים לייצר פסק דין משותף, יש שם...
כאילו כל הרוחה
הם ככה,
אבל אחד יש לנו
ביחד. כי מה זה חבורה אמיתית? חבורה אמיתית זה שכל אחד בא לידי ביטוי, והם מצליחים אחרי זה מה לעשות? להכריע, לקבל משהו משותף, אבל חבורה אמיתית זה לא שמוחקים את הדמויות. שכולם יכולים לבוא לזה ביטוי. ג'ורי, אני מציע כשנגיע לירושלמי הזה, זה הזמן לשאול את זה. אבל אתה ודאי עלית על השוואה הנכונה. אתה ודאי עלית על זה.
אם אני יכול, זה מסכים ששמעתי קודם, עשיתי את זה קודם, שבאת על זה שאחד מעורך לכולם. אני הייתי משווה את זה לדוגמה ב, לא יודע, בר מצווה, בר מצווה שהרב עולה מדבר. אוקיי? אז זה שהוא מדבר, זה לא רק, זה לא דווקא בגלל שהוא הרב צריך לדבר, כולנו רוצים לדבר. אבל לא כולנו יודעים לדבר. אז אחד בא ואומר דברים יפים, ואנחנו כולנו ברוב מהננים ואומרים כן, נכון? ואז הוא מציג את כולנו בזה, כי יש לנו חובה לבעל הבר מצווה, כי לבר מצווה, להגיד לו כמה הוא יפה וכמה הוא טוב. ואותו דבר בשולחן, כמו יש לנו חובה לברך. אז עושים את זה בתוך הברורה, ואחד כאילו אפילו עוד יותר...
יש קשר בין הברכה לזימון. זה לא סתם שאנחנו, בגלל שעשינו משהו חברתי, אנחנו מזמינים את הקדוש ברוך הוא. אלא שיש...
שכנו, ואז צריכים לברך, כן.
אכלנו, צריכים לברך, ואיך מברכים, מברכים יחד. שזה אחרת מלגיד, עשינו משהו חברתי, בוא נזמין את השם.
אני אחזור קצת לדברים שכבר נאמרו, כנראה לא אמרתי את זה מספיק טוב. רעיון האכילה לפני השם הוא רעיון יסוד בתנ"ך, נמצא המון בספר דברים, שיהודי אוכל לפני השם. ואני יכול לומר שהרעיון הזה ממשיך בספרות חז"ל, שניים שאוכלים על שולחן ואין עליו דברי תורה, זה זבחי מתים. כלומר, השאלה, אני קודם דיברתי על הצד החברתי, בוא אני אגיד אחרת, השאלה איך אתה אוכל, על מה מדברים בשולחן שלך, מה עושים שם, היא שאלת ענק, היא שאלה שבעצם כל הזהות שלך מתגלה שם. הזכרנו קודם את הדמיון בין הסעודות כאן לבין ליל הסדר. רפשאו ליברמן בקטע מאוד ידוע בסוף ירושלמי כפשוטו לפסחים, וגם את הוספת כפשוטה, הוא מסביר שהביטוי אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שאפיקומן זה מילה יוונית, אפיקומין, שהיה מקובל בסוף המשטרות היווניים שהם היו מתהוללים, הם היו עוברים בין בית לבית, היו משתקרים ועושים אורגיות, והאמירה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, מה היא אומרת? שאנחנו מאמצים את התבנית התרבותית של הסעודה עם המנות ועם היין והשיחה, כי היא מסגרת טובה מבחינה אנושית למה שליל הסדר מוכוון, להנחלה, למפגש בין דורי, לשיחה, להנחלה של רעיונות, של ערכים. מצד שני, אנחנו לא משתוללים. הייתי אומר, איך שאתה אוכל, על מה אתה מדבר, היא שאלת ענק. מי אתה? זה מי בן אדם אתה? ולכן כאילו, השאלה אם אתה, זה לא סתם, עשינו משהו חברתי, טוב, בוא נברך. אלא באיזשהו מקום, אולי העולם הברכה, אני מדבר על זה יותר בשיעור הראשון שאני מעביר, אבל אפשר גם פה להעלות את זה, שאולי עולם הברכה הוא לא רק אומר שאתה קיים מצווה שאתה מברך, אלא הוא מקריר לאכילה, זאת אכילה אחרת. אכילה שמברכים עליה היא אכילה שונה. כלומר, שולחן שנפתח בברכה, נגמר בברכה, שולחן שבמסגרתו השיחה נעשה את הדברים, זה שולחן לפני השם. זאת אומרת, זאת שולחן שעסוקים רק ב... יש תיאורים שממש הם מבחילים בהם בעולם הרומי. אנשים היו אוכלים ומקיים כדי לאכול עוד מנה. אם ככה אתה אוכל, זה לא זה. לכן אני לא בטוח, זה סתם הדבקה חיצונית. כלומר, לי זה נראה משהו עמוק, כן? כלומר, אני יכול להגיד שדיברתי על הדינר בבתים שבלילה, זה לא רק נועד שאמא רוצה שכולם יהיו, זה באמת הזדמנות שרוב בני הבית נפגשים. יש לנו בתים גדולים, כל אחד צפון מול המסך שלו ובחדר שלו, זה כאילו מפגש, אפשר לדבר, יש איזה ערך משפחתי, זה לא סתם. אז אנחנו צריכים לסיים, רק עוד הערה קטנה על המשנה, עד כמה מזמנים? עד כזית, רבי יהודה אומר עד כביצה. כשבדיקה פשוטה, דרך פרויקט השו"ת, השיעורי כזית כביצה, הם מגלים שכזית הוא כידוע שיעור האכילה. כביצה, לעומת זאת, הוא מופיע כשיעור בעיקר בעולם של טומאת אוכלים. זה וזה קשה לחשוב שהם ממלאים פונקציה שלישית, שיש על זה דיון גדול בראשונים, נראה אם להיכנס לזה, כי אנחנו יודעים זימון ולא ברכת המזון, בתורה כתוב ואכלת וסבת וברכת, האם מדגישים בברכת המזון ואכלת, או האם מדגישים וסבת, האם מדאורייתא, הדעה הדומיננטית בראשונים היא, זאת בגמרא בדף חף, הדעה הדומיננטית בראשונים היא שרק שיעור כדי סביעה הוא דאורייתא, לעומת זאת כזית הוא דרבנה. העיריים חולק, העיריים אומר שגם כזית הוא דאורייתא, אבל זו הדעה הדומיננטית. עד כמה מזמנים? כל אחד אכל, עוד פעם, שלושה שאכלו, עד כזית, אכלת, מזמנים. מה אכלו מתפרש, מה אכלת, כמה אכלת, עם מי אכלת, שלושה שאכלו, כן, הרבים. רבי יהודה שאומר שיעור כביצה, הוא באמת חורג מהשורה. כלומר, היה מפתה לחשוב שהוא רוצה לרוץ לשיעור סביעה, קשה לחשוב כביצה, זה לא מזוהה בעולם של חז"ל כשיעור סביעה. והוא כנראה עבר כאילו, לדבר יותר על אם תומת אוכלים, מה זה אומר? שביצה מגדיר לא את האכילה של הגברה, אלא את החפצה של האוכל. כלומר, צריך שבארוחה הזאת יש אוכל, או יכול להיות שיש פה באמת פער בין זה לבין ברכת המזון. אני רוצה להדגיש, דיברנו קודם על סעודה, הסעודה באמת זקוקה לאוכל, כן, כלומר, אני יכול לספר שאחד מהדברים הבולטים בסוגיות בברכות בפרק שישי שעוסקים בסעודה שם, זה הכיכר,
הכיכר הלחם היא יותר גדולה ממה שאתה אוכל עכשיו. כן, אתה בוצע אותה, אתה... לא יודע, צריך, עוד לא מבין לגמרי את המשמעות, אז זה פעם הבאה, בעזרת השם, יהיה עוד משהו, תהיה לכם מחשבות, אז בואו נשתף אחד את השני, ומה שנעשה, נגמור בעזרת השם את המשניות פה, אני מקווה, שנקרא את כיצד מזמנים, נעשה דרך זה קצת להיכנס להתבוננות ראשונה ברעיון הזימון, זיקתו לקדוש ברוך הוא, נגמור את הפרק קצת על תוספת, ואז נעבור למקור לזימון, כפי שהוא מתואר בספרות חז"ל.